בוקר טוב לכולם, היום א' אייר, חודש טוב. אומרים דורשי רשומות, אייר ראשי תיבות, אני השם רופאיך, נכון? אני אומר, כמו שאמרתי לכם גם אתמול, יותר טוב לא להיות חולה מאשר שיהיה רופא טוב. אז תמיד העניין שהקדוש ברוך הוא שולח ומרפא זה בגלל שאנחנו חולים, אנחנו לא עושים את רצונו, אז אנחנו נהיים חולים. וזה אולי גם קשור למה שאנחנו הולכים ללמוד היום בשיעור שלנו במסילת ישרים. אנחנו מתחילים היום ללמוד את פרק ב'. פרק ב' במסילת ישרים מדבר על מה כתוב לכם? פרק ב', והוא מידת הזיעים. והוא מידת הזיעים. אני לפני שאנחנו נכנסים לתוך הפרק הזה, שבאום מידת הזהירות, לפי רבי מערכה, אני רוצה לקרוא לכם חלק מסוים ממה שכותב הרמב"ם, רבנו משה בן מימון, בהקדמה למסכת אבות, שמונה פרקים, בפרק הרביעי, ואני קורא, אין לכם את זה, אני אקרא, ושימו לב. הפעולות אשר הן טובות, הם הפעולות השוות, הממוצעות בין שני קצוות. אומר הרמב״ם, שפעולה טובה של אדם, היא אמורה להיות ממוצעת. כלומר, היא לא קיצונית לשום צד. היא באמצע. מה פירוש? ששניהם רע. אחד חושב שאם הוא יעשה בקיצוניות החיובית זה טוב, אומר הרמב״ם, זה רע. האחד מהם ייתור, אחד מהם זה מיותר, כלומר אם אתה רוצה הקצנה החיובית זה מיותר, והאחד חיסור, אם אתה הולך הפוך לשלילה ומקצין בשלילה גם זה לא טוב, זה חסר. והמעלות הן תכונות נפשיות בקניינים ממוצעים בין שתי תכונות רעות. הרמב״ם, תכונות הנפש שלנו נעות בין טוב להפך. האחת מהן היא יתרה והאחת חסרה. והידוע מובן, הדברים הטובים והדברים השליליים. הטובים הם חיובים והשניים הם חסרים. ומן התכונות האלה יתחילו הפעולות ההן. מתוך ההבנה שאנחנו אמורים להיות שקולים במעשינו, לכן מתחיל הרמב״ם לפרט דוגמה. משל זה הזהירות. מה פירוש זהירות? יש אנשים בטעות חושבים שאם אני אהיה זהיר אז אני לא אעשה שום דבר, כי אולי זה לא טוב, אז לך תדע, אם אני אעשה מה יצא, כן, ואז הוא נמנע מלעשות. יש איזה סוג של תפיסה לא נכונה, שזהירות עניינה כל הזמן לחיות בפחד. מה יקרה? אולי מה שאני עושה זה לא טוב. אז האדם נמנע מזה לעשות פעולות, גם פעולות חיוביות, מתוך חשש שמא זה יהיה לא טוב. והרמב״ם, הזהירות היא מידה ממוצעת. היא צריכה להיות מידה שקולה, מאוזנת במילים שלנו, בין רוב התאווה ובין היעדר ההרגשה בהנאה. למשל, אדם יכול להיות תאב לדבר מסוים מאוד, להיות קיצוני בתאווה שלו לדבר מסוים. למשל, אם מישהו שאוהב עוגות קרם, אז הוא יאכל עוגות קרם בכמויות. בשבילו היום בלי עוגת קרם זה לא יום, הוא ירוץ לחפש עוגות קרם. ואיך אני אגיד, מה? זו תאווה גופנית חמורה, לכן אני אוכל רק קרקרים. אומר הרמב״ם, זה לא טוב וזה לא טוב. צריך להיות באמצע. טוב, לכבוד שבת, עוגת קרקרים בצדר. אתה מגיע לאירוע, יש עוגת קרקרים בצדר. אבל לא צריך לאכול כל יום לחפש עוגת קרקרים, ולא כל יום, הפוך, לאכול קרקרים נבשים. זה משהו שהוא לא נורמלי. למה זה? זה נובע מתוך זהירות. הזהירות היא מפעולות הטוב, ותכונת הנפש אשר מתחייב ממנה הזהירות היא מעלה ממעלות המידות. כלומר, הזהירות שאנחנו הולכים לדבר עליה היא מעלה ראשונה במעלת המידות, הזהירות. עכשיו מדברים על זהירות, נתחיל להבין גם איזה זהירות אנחנו מתייחסים, על מה אנחנו מדברים, אבל עכשיו, אחרי שלמדנו קצת בדברי הרמב״ם, ניכנס לתוך דברי הרמח"ל. כן, שאלות עד כאן כבר יש? וואו, כן. אז כן, למעשה המידה הבסיסית של האדם היא מידת זהירות. מה פירוש מידת זהירות? אפשר להסביר לי מה זהירות? זהירות למה?
יש הרבה
זהירות,
יש זהירות לחיים שלך, זהירות בנפש.
אוקיי, אפשר אולי קצת יותר לפרט מה הכוונה, כן?
מי אני לא...
לא שומע.
להתאבק בדברים
הטובים.
אפשר להגיד
משהו... אתה אומר, אני צריך להיזהר שלא להתאבק בדברים לא טובים.
אפשר להגיד משהו...
אוקיי,
כן. מה שהתכוונתי, בוא נגיד, יש זהירות, שזה שמרת על נפשך, ויש זהירות שאמרת ושמרת על עיניך, וכאילו, דברים...
אוקיי, אני אתן אולי עוד איזה קו חשיבה שעזור.
לאיזה זהירות אתה מתכוון?
אוקיי, בואו, אני אתן לכם כמה חשיבה להגיד. אתם מכירים את האווירה, ברוך הבא, בשילת ישנים משם בערבים. אתם מכירים את האמירה החברתית שקיימת היום בציבור? תן לחיות את החיים. תסתכל, אנחנו קראנו את זה כבר, כן?
הרב,
הרב. החבר'ה אומרים, תזרום, תן לזה לזרום, יאללה.
הרב.
רק שנייה. כשאנחנו מדברים על הלזרום הזה, על תפיסת העולם הזאת, טוב, תן לחיים לעבור, מה כבר, אנחנו נסתדר. הרי החיים זו שוטפים, החיים קיימים, יום-יום, 24 שעות ביממה, יום, שבוע, שבועיים, חודש וכולי, שנים. אדם הולך בתור החיים. וכבר אמרנו אתמול בשיעור אחר, דיברנו בשיעור של סיפורי מעשיות של רבי נחמן, אמרנו שיש שני מצבים שהאדם מתבונן על החיים. המבט הראשון הוא מבט של החיים יוצרים עבורו עובדות והוא מתמודד איתם. בדרך כלל במצב כזה הוא כל הזמן מופתע, כי החיים מציבים כל הזמן הפתעות. כי הם דינמיים. אתה חושב לעשות דבר אחד, פתאום מישהו אחר אומר משהו בכל מה שחשבת הלך. או חלק ממנו הלך לאיבוד, לא בר ביצוע. לעומת זאת יש אנשים שהם לא נותנים לחיים להפעיל אותם, אלא הם פועלים אל החיים. כלומר, החיים הופכים להיות, המציאות עוברת להיות משהו שנקרא ברקע של האדם, והאדם יוצר בעצמו עובדות. הנכון, שהאדם לא יהיה פסיבי, שאדם לא יצטרך רק להגיב. הנכון הוא שאדם יהיה פועל, יוצא, הוא זה שמניע את החיים והם לא מניעים אותו. מה שראינו ברמב״ם, שעניין מידת הזהירות היא צריכה להיות ממוצעת, זה אומר שהמושג זהיר זה לא מושג פחדן.
מה פתאום?
או פחד, או חשש.
זה להיות חכם.
זה להיות זהיר. לא להגיד מילים אחרות,
לא,
זה להיות זהיר ואומר במה להיות זהיר.
נו.
על מנת שאני אוכל להגדיר את מידת הזהירות, אני צריך קודם כל להגדיר מטרה. אני רוצה להגיע לדבר מסוים. אני רוצה לעשות דבר כזה או אחר. ועכשיו בדרך אל העשייה של הדבר הזה או האחר, אני צריך להיות זהיר. לא לפחד לעשות, לא להימנע מלעשות, אבל לעשות שיקול דעת בבחירת המטרה, ושיקול דעת איך אני מגיע, משיג את המטרה. ולכן שאנחנו מדברים על מידת הזהירות, אומר רמח"ל וניר, אנחנו נקרא בפנים כרגע, בספר אצלכם, כל אחד יש פה כמה ספרים, אז אני לא יודע באיזה עמודים, אבל זה פרק ב' בביאור מידת הזהירות. אומר הרמח"ל, הנה יהיה לזהירות הוא, שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם לא. כלומר, הבסיס הראשוני, יש לי מטרה, והמטרה היא לא רק בעשייה. ניתן דוגמה, אתה יושב אחד על האוכל, ואתה מדבר עם החבר'ה. אבל לפני שאתה מדבר, לפני שאתה רוצה לומר מה שיש לך לומר, תקדיש לזה שנייה, מחשבה. האם מה שאני הולך לומר יש בו תועלת? שתיים, האם יש מישהו שעלול להיפגע מזה? שלוש, יש בזה לשון הרע? לחשוב קצת. זה יותר טוב מאשר אחר כך לומר, אוי, סליחה, לא התכוונתי. כלומר, ברגע שאתה לא שוקל את מה שאתה עושה, מדבר, פועל במציאות, בדרך כלל זה מביא אותך למה? לצרות. האינסטינקט הטבעי, הזרימה החופשית, שככה היום החבר'ה מדברים, היא זאת שגורמת לנו לרוב הצרות שלנו. כי אם היינו בודקים ושוקלים רגע לפני, לא קופאים מפחד, כי מותר לעשות שיקול דעת, ומותר לעשות פעולה, והיא טעות. היא גרמה לצרה. כן, מותר. אבל לפחות עשיתי שיקול דעת. אז בסדר, תעידי בשיקול דעת, זה יכול לקרות. יכול לקרות לכולם. אתה
תחשוב פעמיים.
אתה תחשוב פעמיים, הפעם הבאה. אבל אתה שקלת, אתה בדקת, אתה לא הלכת חופשי, זרמת ונתת לאינסטינקט הטבעי לפעול.
אבל למה לפעמים?
האינסטינקט הטבעי מיד, מיד. כמעשה, אומר הרמח"ל, שני דברים. מתבונן, זה דבר אחד, זאת אומרת, לפני המעשה, אני מתבונן, חושב רגע, על מה שאני הולך לעשות, לדבר, לפעול, מה התועלת, האם זה נכון, מה הרווח, מה ההפסד, יש סיכונים, אין סיכונים. אני פועל, ואחרי שגמרתי את הפעולה, גם אם התוצאה מוצאת חן בעיניי, יש דבר נוסף, מה הוא נקרא? הוא מפקח. אני עושה ביקורת. ביקורת עצמית. מה יותר נעים לאדם? שהוא יבקר את עצמו, או שיבקרו אותו?
מבקר את עצמו.
מבקר את עצמו. אדם לא אוהב לקבל תוכחה. אדם לא אוהב שיוכיחו אותו.
אבל
אתה
צריך
לקרוא מאחרים. לא שומע.
לפעמים אתה צריך לקרוא מאחרים.
נכון, מאחרים.
ברגע שאתה מייצר את עצמך, אז אתה
איך שהוא מסדיק
את עצמך.
אמת. אבל אנחנו רוצים, אומר רבנו הרמח"ל, להביא אותנו לשינוי במה שעוד רגע הוא יגיד, מילה ידועה ומפורסמת לכולם. תעקבו אחריי, אני בשורה, לא יודע, לפי הספרים, שימו אצבע. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו. הטובים הם אם לא, לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו, כי היא לא באפלה. במילים אחרות, פה משתמש הרמח"ל במילת מפתח בחיינו כולנו, ואין אחד...
מי זה הרמח"ל?
לא מבין, אמרנו פשוט חיים מוצא לך.
באיזה זמן הוא היה?
לא עכשיו, תום האחרונים, לפני כ-300. דרך. היה איש צעיר, תלמיד חכם גדול, מקובל גדול, ונפטר בן 36. גמר. הרעיון המרכזי שאומר לנו הרמח"ל, יש מילה שנקראת הרגל. וההרגל במילים שלנו היום, של החבר'ה, זו הזרימה הטבעית. האדם סתם פשוט הולך ופועל על פי מה שהוא רגיל מזה ימים, חודש שבועות, חודשים, שנים. לא מתבונן, לא מפקח, לא שוקל, אלא פשוט מגיב. ואומר הרמח"ל, זה אבדון. זה לוקח את האדם למקומות כמו שמצוייח פה על הלוח, על פי התהום. והאדם ממשיך, והוא נופל מצרה לצרה, ולא אומר רק רגע, מה קורה פה? אין זה שאני פועל, ואני כל הזמן סופג מהלומות. והנה זה, אומר הרמח"ל, כלומר, סליחה, אני שאני אמשיך לדבר הרמח"ל, הספונטניות הזאת, מה שאנחנו קוראים לה, הספונטניות של החיים, היא טובה או לא טובה?
טובה, תלוי
לדעת. ובמי דברי הרמח"ל היא לא טובה, היא סכנת אבדות. בסייעת ישרים. לא יכול להיות שאדם יפעל בספונטניות. כי ברגע שהאדם פועל בספונטניות, הוא פועל ברמה, ברמה מיד, ברמה נמוכה כל כך, שיתוש מצוי לא פועל כך, מתוך הבנה יסודית שכל מה שמסוכן לו הוא בורח. כל בעל חיים, בין אם הוא בגובה עם צוואר ארוך או פיל, לבין תולעת, שרץ, שיש סכנה, מה היא עושה? היא מנסה לברוח. היא לא אומרת טוב, יאללה. הייתה פעם בדיחה, הרבה שנים, אולי אתם שומעים את זה, הייתה פעם קבוצה של שלישייה, שהייתה עושה מערכונים מצחיקים, וקראו להם הגשש החיוור. למה השם? לא יודע. אבל הם הצחיקו, באמת הם היו מצחיקים, כי הם היו מדברים על המציאות של החיים, ויורדים על המציאות. הם לא כתבו את הטקסטים בדרך כלל, אם אני לא טועה, זה היה קישון.
אלתור?
הוא היה, לא, היה סופר שהיה כותב להם את הטקסטים, הם היו הופכים את זה להצגה. באמת הם הצחיקו, כי הם נגעו בחיים. ואחד הפעמים, אנחנו רואים את זה גם היום. אז אחד הבא לשני שם, תראה, אתה נוסע בלילה בכביש החוף. אם אני טעה, זה מה שאני זוכר בילדותי. אז אם אני טועה, אז בחילה. אתה נוסע בכביש החוף, אתם יודעים, כביש החוף, תגיד לי, כביש 6 של היום. ישר, אתה נוסע, נוסע, נוסע בלילה. ממול, אתה רואה שני אורות. איך תדע אם זה מסעית או שני אופנועים? איך תדע? אז השני אומר לו, לא יודע, אבל תשמע, אני אגיד לך פתרון. תזרום, לך יא נסע. אם נכנסת בין שניהם ועברת, אז היה שני אופנועים. אם לא, זה מסעית. נו באמת. כלומר, ככה אנחנו עושים.
מי לא מבדיל בנופים?
אנחנו בלילה חושך לא רואים.
אין, אין דבר.
לא,
יש לך פנסים.
טוב, נו, זה שניים.
לא, יש לך פנסים מקדימה.
אז יש שני פנסים.
נו.
ואופנועים שעושים אחד על השני, זה גם שני פנסים.
לא, אתה לא מבין.
אני הבנתי אותך, אז טוב. אז בסדר. הרעיון מובן?
כן.
יותר, לא טכנולוגיה. כלומר, הרעיון הוא שאנחנו עושים אותו דבר. אנחנו הולכים וכל הזמן נכנסים בין שני הפנסים. טוב, עברנו, מזל. אבל לפעמים זה משאית. תגידו לי, איזה נהג יוצא לעקיפה, כן? בלי שיקול דעת. יש כאלה, אבל התוצאות ברורות. כלומר, יש שיקול דעת, שמדברים על שיקול דעת, זה עניין לא של השבט, טוב, אני עכשיו רוצה לאכול ופל. אני אשב 3:15 לחשוב. אז כבר עבר לי אחרי שבט הופל. מדובר פה על מחשבה מהירה. תעשה בחינה כלשהי של מה שאתה רוצה לעשות, לדבר, לפעול. תקדיש טיפה מהזמן לפני העשייה לבחון. תחליט שכן, בסדר. יצא טוב טוב, לא יצא טוב, תלמד הפעם הבאה. בסדר, אבל לפחות השקעת זמן מסוים לשקול את מה שאתה הולך לעשות. אין כוונת הרמח"ל לומר לנו שכל פעולה, כל דיבור, כל עניין, נשב חצי שעה לפני זה לחשוב. אדם כזה באמת לא עושה שום דבר. הוא כל הזמן פוחד. לא כל מדובר על זה. מדובר על זהירות טבעית שצריכה להפוך להיות טבע. כי ההרגל מביא אותנו להיות כמו עיוורים באפלה. ויש שני סוגים של עיוורון. יש עיוורון שאדם נולד והוא לא רואה. יש עיוורון שאדם רואה והוא שם מטפחת. מטפחת על העיניים מסתירה ממך, אתה לא רואה. יש הסתרה של העיניים, הראייה הטבעית, אבל יש גם הסתרה, עיוורון שכלי. אתה סוגר את השכל, אתה מכסה עליו, אתה לא נותן לו את מה שהוא צריך לעשות, אתה לא מפעיל אותו. ולכן אומר הרמח"ל, הנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי, כל אדם בר דעת. אתה מסכן? כל אדם בר דעת. ואני חושב שאנחנו כולנו ברי דעת.
מה זה ברי?
אדם ש... בר דעת, אדם שיש לו זה. כמו בר מיטה.
כולנו
ברי. בעלי דעת, אנשים בעלי דעת, נורמטיביים, זה דבר שהשכל מחייב אותו לעשות שיקול דעת לפני כל דבר. שבריר של שנייה, אבל תעשה שיקול, אל תיכנס בפני הפנצים. כי באמת יכול להיות שזה יהיה מסעית. תתארו לגרד אותך ממנה. למה להביא על עצמך צרות? למה להביא לעצמך כל מיני מצבים בלתי רצוניים? כי המחיר אחר כך הוא יקר יותר. הוא כואב יותר. הוא מפריע יותר.
של האדם.
אומר הרמח"ל כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחידות והוללות, רע מזה ודאי. כלומר, אמרנו שיש לנו כל כך הרבה שכל. איך זה יעלה על הדעת? איך זה הגיוני? בואו, אנחנו מדברים על שכל עכשיו. ולא רק על תורה ומצוות. על חיים רגילים מלאים, אכילה, שתייה, קנייה, בגדים, נעליים, אוטובוס, חברה, הכל. איך יכול להיות שאדם מוליך את עצמו לצרות? מה, הוא איבד את עצמו? מה, הלך השכל אלה שעת שבתון? מצילה נשארים על השם. מה קרה? איך זה יעלה על הדעת שאתה חוסם את עצמך מעצמך? איך זה יעלה על הדעת שאדם נורמלי, מה שמכנים, יקפוץ ראש לתוך תהום? זה לא נורמלי. צריך הסבר עמוק להבין מדוע אנחנו פועלים כך. יש שלט, זהירות תהום, מתכופפים לראות מה הגובה.
אבל בן אדם...
מה נסגר?
בן אדם רוצה למד, רוצה משהו חדש.
מה נסגר? זה רמה מאוד נמוכה. זו סכנה. אומרים לך, אל תתקרב, מתקרבים לראות למה. מה העניין?
אפשר רגע להגיד.
מיד. כלומר, אומר הרמח"ל שהרבה דברים בחיים אנחנו עושים, למה? כי אנחנו רוצים לעשות, אנחנו רגילים לעשות, אנחנו סקרנים, אנחנו מתגרים,
אנחנו רוצים
הנאה, ממשיכות של כל מיני דברים, ולכן אנחנו בלי לחשוב פועלים, בין אם זה טוב, בין אם זה לא טוב. כן. כן.
מה שאני אומר זה כאילו, בוא נגיד, אומרים לפלוני, שהוא בוא נגיד דתי לאומי.
זה לא...
לא, רגע. אומרים לו, יש לך...
רבותיי.
יש לך 4 שעות לחיות. הוא היה עושה את כל הדברים הכי מטומטמים שאפשר לעשות.
מי אמר לך? למי איפה הכניעה הזאת?
מה זה, כניעה?
לא, מה פתאום, איפה הכניעה הזאת?
אומרים למישהו שיש לך 4 שעות לחיות.
מה? ואיפה כל אחד לפי מה שהוא. אתה לא יכול לקבוע ש... מישהו כזה, לא,
אבל היית עושה
משהו. אתה יכול לדבר על עצמך. ודאי, רק...
לא, הרבה.
לא, כל אחד יש לו מה שהוא היה רוצה בשעות האלה, כן.
אז למה אנחנו הולכים לטיולים אם אנחנו
רואים תאומה? יפה מאוד, כי זה מה שאנחנו עכשיו אומרים. תהיה זהיר, צא לטיול. לך בטיול, תהנה בטיול, תטפס ותרוץ. אבל לפני שאתה עושה את הפעולה הזאת, תראה את השטח. ותתאים את עצמך שלא יהיה אסון ותהנה. עמידת הזהירות, אמרת דבר יפה, עמידת הזהירות זה לא אומר לקפור ולהקפיא את החיים.
אני לא אמרתי.
תמשיך, אני אמרתי.
אני אמרתי שאנחנו יורדים, נגיד אנחנו באמצע הטיול,
צריך
להיות
ארבע, ארבע, ארבע,
שני,
פה בעצם
עושים את זה. נו, ואז? אבל אנחנו באים לשם.
כי אין שום סיבה למה לא לבוא. מידת הזהירות אומרת, תעשה שיקול דעת, תכין את עצמך, אל תפחד, אל תפחד, אל תברח, אלא, איך אמר דוד, תהנה ותיזהר. כלומר, תראה פה הגבולות, שלא תיגרר לצרות. זה הכל. אפשר לעלות לאברסט, ואפשר לעשות סקי על שקית ניילון, אם לא יהיה לך שם איזה חיכוך גדול מדי במקום שאתה יושב, וליהנות, רק לשים לב שיש סלע בדרך שלא תעוף עליו. זה הכל. זאת אומרת,
אבל יש שתי מצרים.
לא, עמידת הזהירות באה לומר לנו לחיות חיים מלאים בלי סיכונים. לצמצם סיכונים, לצמצם צרות. יכול להיות שתעשה שיקול דעת שהוא יוביל אותך לצרה, בסדר. אבל לפחות עשית שיקול דעת. בסדר, אתה היית. לא ככה, תלמד. אבל לפעול בלי שיקול דעת, לפעול באינסטינקטים טבעיים, לפעול בספונטניות, זה דבר נוראי. דבר נוראי. דבר מסוכן, אומר הרב חיים. ועכשיו תראו איך הוא ממשיך. ועושה כאדם שפועל בספונטניות, יאללה חבר'ה זורמים, יאללה הורקים, יאללה עושים. לא חושבים כלום, לא בודקים, נותנים הדברים לעבוד. אומר הרמח"ל העושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. ואנחנו יודעים את זה במציאות. לא עלינו, לא עליכם, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן עוד. יש חס ושלום פיגוע, מה קורה לכל האנשים? כולם באים. כן? בהתחלה מורים וכולם באים לראות עוד פעם. מה קורה? רגע, תלך מפה. תן לכוחות ההצלה להגיע, תאפשר פתוח, תפתח את העסק. אולי שם עוד איזה מישהו שמתחבא. כבר היינו דברים, אולי יש עוד מטען. לא, כולם באים. סליחה, אתה לא חושב פה עכשיו, קרה פה בעיה גדולה. לא רואה ש... לא, מה זה? זה הספונטניות. אלה שיודעים לעזור, אלה שלמדו עזרה ראשונה, בסדר, ירוצו. אז הם באים לתועלת. הם לא סתם שם. מה אתה עושה שם? מה, באת להסתכל? מה, זה סרט? מה יש לך לעשות שם? לך משם. לא, פעים. הדברים קורים כי אנחנו פועלים בחוסר חשיבה מתוך הרגל של ספונטניות ומסכנים את עצמנו. אתה עומד ברמזור אדום, אתה רואה את זה הרבה פעמים. מעבר חצייה רמזור אדום. טוב, הרמזור ארוך. יש פקק, האוטובוסים, המכוניות, כולם עומדים, לא זזים. אז צריך את האחד, אחד, שיתחיל ללכת. נכון? וכולם אחריו. זהו, למה? תעצור, יש אדום, עזוב, תמתין, אז עוד דקה, עוד שתיים. מה קרה? אתה אומר, לא, האוטובוסים לא יכולים לנסוע, המכוניות תקועות, אז לא יקרה כלום, אני עובר. טוב, אז יש היום, לצערנו, גם נהגים שהם משתמשים בפלאפון תוך כדי נהיגה, כן? ומסכנים את חייהם, חיי הנוסעים איתם וחיי סביבתם, ואני לא רוצה להגיד מה צריך לעשות להם.
גם שוטרים.
אמרתי אנשים, לא הגדרתי קבוצות, והבן אדם הזה שקוע בפלאפון שלו, כי עכשיו יש פקק, כן? הוא שקוע שם ועסוק בפלאפון, ואתה עובר, כי כולם פקוקים. והוא לא שם לב, נדמה לו שהתנועה התקדמה, והוא לחץ על הגז, ואתה הופך להיות פיתה בין שתי מכוניות. מה אתה עושה שם? אני לא מבין אותך. הספונטניים. אם הולך, כולם הולכים. כלומר, מידת הזהירות אומרת, לפני שאתה עושה פעולה ספונטנית, עצור, שהיא לא תהיה ספונטנית. תן לה 20 שניות. 30 שניות של מחשבה. יש תועלת, אין תועלת. זה כדאי, זה לא כדאי. זה מסוכן, זה לא מסוכן. זה רווח או הפסד. ואתן דוגמה מאוד פשוטה ואתם תסכימו איתי. פתחתם עסקים, כל אחד בתחום שלו. ניקח לך פתח מכולת, איך פתח חנות תכשיטים, איך פתח זה, יושב. טוב, בבקשה. מגיע הערב, פתח ב-8, אחרי התפילה, אחרי שיעור דף יומי, פתח את החנות, יושב. מגיע הערב, נו, סוגרים את החנות, הולכים הביתה, נכון?
כן.
אז רואים אותך, מה אתה עושה עכשיו?
חבית.
כן? סגרת את החנות, מה אתה עושה? יש קופה, לא? מה אתה עושה אותה? מה אתה סופר, נכון? סופר. אני אגיד לך, עזוב, מה אכפת לך? קופה מלאה, תהיה ספונטני! קח את מה שיש ולך הביתה! לא בסדר, עוד יום, עוד שבוע, עוד שבועיים, כן? הוא ככה בספונטני, הוא לוקח את השקית הולך. אחרי כמה חודשים הוא מבין שמשהו לא בסדר. כי נכון שהקופה מלאה, אבל בצד שני שחררת כמה צ'קים נתת של הסחורה. לא בדקת. בסוף שנה מה קורה לו? הוא פושט רגל. כלומר, בן אדם שכל יום ויום בעסק שלו, ברור לו, הגיוני לו, שהוא בודק כמה יש לו בקופה. והוא מדהים, בודק, מה היה, מה נכנס, מה יצא. אם לא, הוא פושט את הרגל. אנחנו בפשיטת רגל. כי אנחנו פועלים כל הזמן בספונטניות, אומר הרמב"ם. אנחנו לא בודקים, לא לפני, וגם לא אחרי. ואתם רוצים דוגמה שגם לא אחרי? כן.
לא, אבל יש נהגים שבאמת
לא קוראים. מה אתה
אומר? אז
למה? למה? כי הוא לא שוקל, אותו דבר. זה אותו, אותה נקודה,
לא משנה אם
אתה הולך רגל או אתה נהג.
אז
למה,
אבל אם יש
מכונית
אחת
שיצחה,
הוא גם לא.
אתה גם
צריך
להפעיל שיקול דעת, לא?
אני
הפעלתי שיקול דעת. אוקיי, אז מה לעשות? שניכם טעיתם, פיל מחיר, בצדק תתבעו. אבל אי אפשר לפעול בלי שיקול דעת. אי אפשר. זה מביא צרות. לכן אומר הרמח"ל, שהנה זה דבר שהשכל יחייבו. כי החיות, הבהמות, בטבע, בספונטניות שלהם, מה זה? להיות זהים. כלומר, כל בעלי החיים כולם נזהרים. ראית פעם חתול קופץ ממקום גבוה?
כן.
נכון? הגמרא בחולין אומרת שחתול לא יקפוץ ממקום גבוה אלא אם כן הוא בטוח שהוא נופל על הקרקע. הוא לא יקפוץ.
נכון,
חתול שרוצה לקפוץ כי הוא מפחד ממשהו, קרה לו משהו, הוא בורח, הוא יגיע לזה מקום שזה תהום או גבוה, הוא יעצור, יסתכל, יעשה אומדן ויקפוץ. אם לא, הוא יעמוד כמה מרחק, הוא מסוגל או לא מסוגל, הוא ייפול על הראש, הוא ייפול על הרגליים.
רגע, כמה
בערך
חתול יכול לקפוץ?
רק שנייה, לא יודע מה
בערך.
מה הקשר? אין דבר
כזה. עזוב,
הבנו
את הרעיון.
אין לו את השם.
תודה. הבנו את הרעיון? ואם הוא יש שלו, מה הוא יעשה? הוא יזוז מישהו, הוא יעשה לברוח, מקום אחר.
הוא יתקוף.
יכול להיות שהוא גם יתקוף אותך. אבל הוא לא יתפוץ. שמעתי סיפור פעם מהרב סבתו, בעצמו סיפר. הרי הרב סבתו, שיהיה בריא, יאריך ימים בתור ובנעימים, יפוץ ומענותיו חוצה. הרב סבתו הוא כהן. והוא סיפר, הוא היה ילד, בן חמש. אז הייתה לוויה אצלם ב... איפה שהם היו במעברה, או לא במעברה, לא יודע. היה לבעיה, קורה. והוא יצא גם כדי לבוא. אז היה אחד הילדים, שהיה יותר גדול ממנו, אמר לו, אתה כהן, אתה לא יכול. אמר לו, מה, אבל אני רוצה, אמר לו, טוב, תשים מתחת עליי, תעצום עיניים, תעצום עיניים. יאללה, תעצום עיניים, אתה לא רואה את הלוויה, כאילו אתה לא נמצא. בסדר, ילדים. אומר, עצמתי את העיניים ונפלתי את נוחבו. שברתי את הראש. זה העניין של החיים, אנחנו הולכים עם עיניים עצומות. הולכים מול המציאות עם עיניים עצומות. ומה הפלא שכולנו, איך אומרים, מלאי פצעים? תראו כמה צרות הבאנו על עצמנו סתם, בגלל שלא חשבנו לפני פעולה. ולא רק זה, מחילה, לא רק זה, אלא... הצד הזה, זה הצד הראשון, לפני פעולה, לפני עשייה, לפני דיבור, אנחנו לא שוקלים. אבל כבר... סליחה. אבל כבר... הסתבכנו. כבר פעלת בלי שיקול דעת, קרה לך משהו רע. מה אנחנו עושים בפעם הבאה?
חושבים.
את אותו דבר.
לא.
את אותו דבר. חוזרים על הטעויות שלנו, וזה כואב, ואתה חוזר עוד פעם. אתה מתחצף להורים שלך, נאמר. הם כועסים עליך, מענישים אותך, שבוע שבועים אחר כך אתה מתחצה בו. תגיד לי מה נזכר? אבל כבר ראית שזה מוביל לא טוב.
הם ראו שזה לא מוביל טוב.
מה הם? אתה התחצבת. כלומר למעשה, אתה שילמת מחיר, זה מאוד מפריע לי. אתה שילמת מחיר, קם לך, סבלת מזה, ואחרי כמה זמן אתה חוזר עליו. כלומר, צריך שיהיה פיקוח, תראו מה קורה לנו בחיים, תהיה לנו משהו, אנחנו ממשיכים. יכול לעבור דקות, יכול לעבור כמה שעות, אנחנו עושים אותו לבד. פחות, אנחנו במעמד שפחות מבהמות וחיות אם אנחנו נראים ככה. במילים אחרות אומר לנו הרמח"ל, זהירים תהיו, אל תהיו ספונטניים. אל תהיו אנשים שפחותים מבעלי חיים.
שלא חושב.
יש לנו דעה, יש לנו שכל. ממילא התפיסה הזו אומרת, תהיה זהיר אבל אל תפסיק לחיות. תהיה זהיר ואל תפסיק לפעול. תהיה זהיר ואל תפסיק לדבר. אבל אל תהיה זהיר. תשקול את מה שאתה רוצה. בצבא פעם היה את האמירה כזו, אני חושב שגם היום משתמשים בדרך אליי. כשהוא היה מדבר יותר מדי, היו אומרים לו, מפקדים או החבר'ה, תשקול מילים לפני שתשקול שיניים. זאת אומרת, תחשוב לפני שאתה מדבר, כי עוד מעט רגע השיניים שלך יתבוא החוטה. כי מישהו ייתן לך בוקס. כלומר, תחשוב! ואנחנו נוטים לצערנו הרב, צריך להודות בזה
כולם.
בכאב, ואם אנחנו חפצי חיים. צריך להודות, כולנו טועים בדבר הזה. כולנו פועלים בספונטניות בחלק כזה או אחר של החיים. בעניין כזה או בעניין אחר. אנחנו לא שוקלים לא לפני ולא אחרי. לכן, אומר הלאה הרמח"ל, אני קורא בפנים, והעולה בעולמו בלי התבוננות, עם טובה דרכו רעה, הנה הוא כסומה הולך על שפת הנהר, אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. כמו הבחור שלנו פה שעומד עוד רגע ליפול מעל לתהום. כלומר, אם אתה לא עוצר את עצמך, ודאי שאתה תיפול. ולמה אנחנו, למה ליפול? מה זה התלהבות הזו ליפול? אתה עובד לבדל, בואנה, תראה איך אתה עושה הכל ליפול. למה? אין בזה היגיון. היגיון, לא מדברים על מצוות או כלום, על חיים. איפה ההיגיון איפה? אדם בטבעי רוצה לשרוד, אדם בטבעי רוצה לחיות.
הוא רוצה לאבד.
החיים הבסיסיים, אתה הולך לאבד אותם. אתה כל הזמן מביא על עצמך בעיות. אבל
רוצים הנאה
חדשה. אתה לא נהנה מבעיות. אף אחד לא נהנה מבעיות, אלא אם כן הוא חולה. הוא מזוכיסט, אוהב להכיב לעצמו, אז אנשים לא מדברים על אלה. אדם הנורמטיבי לא אוהב לסבול. לכן, אומר על הרמח"ל כאולם חסרון השמירה, כשאדם לא שומר מפני העיוורון הטבעי, או מפני העיוורון הרצוני, כלומר שהוא בוחר לא לראות, הוא בוחר לא לבדוק, הוא בוחר לא להיות זהיר, סתימת העיניים והבחירה וחפץ אחד, זה אותו דבר. אתה שם את עצמך כמו עיוור, לא רואה בעיניים, לא רואה בשכל. ועל זה, הנה ירמיהו היה מתעונן. ירמיהו הנביא, בית ראשון, היה מתעונן על רוע בן אדומו מפני אותם נגועים בנגע העמידה הזו, שהיו מעלימים עיניהם ממעשיהם, בלי שישימו לב לראות מה הם. ועל לעשות, אם להיעזב, ירמיהו הנביא צועק, עוד מעט מלך בבל מגיע, עוד מעט הולך להיות חורבן, מה אנשים ממשיכים לעשות? מסיבות, חפלות, הכל רגיל, יהיה בסדר, יאללה, אנחנו ניכנס בין שני הפנסים, מקסימום, היה משאית, נו באמת.
אבל זה לא ככה.
הסוף ידוע, זה ככה, לפני שאומרים לא ככה, צריך לראות, זה ההתנהגות שלנו כבני אדם, לא נעים להודות, אז אנחנו אומרים לא, זה לא ככה. אני אראה לך אחר כך בפרטי, לא בשיעור, פה ככה, הרבה בשביל אתה בעצמך, עשית ככה.
אף לא נעים.
לכן, אין איש ניחם על רעתו, אומר הפסוק לאמור, כולו שב במרוצתם כסוס שוטה במלחמה. סוס שוטה במלחמה, מלמדים אותו, מעכבים אותו לרוץ בקרב. הוא רואה סוס נופל מחץ מצד ימין, סוס נופל מחץ מצד שמאל, וחץ בדרך אליו. מה הוא עושה הסוס? ממשיך לרוץ על החץ. תגיד לי מה נזכר! אנחנו עושים אותו דבר או לא? דוגי! אותו דבר. והיינו, שהיו עודפים והולכים במרוצת הרגלם ודרכיהם מבלי שיניחו זמן לעצמם לדרדק על המעשים והדרכים ולמצא שהם נופלים ברעב לראות אותה, הם אפילו לא רואים שהחץ מולם עומד להרוג אותה. לא רואים את הרע, כבר לא מבינים בגלל חוסר הביקורת שלפני וחוסר הפיקוח אחרי, כשזה באמת רע. כמה פעמים אתם מכירים את זה אצל חברים שלכם, או אנשים שאתם מכירים הם לא חברים שלכם, ועדים שהם לא יהיו חברים שלכם. כשהבחור עולה ומשתכר, קם אחר כך לא יודע מתי, אומר לך, וואו, קודם לי אמור שיש לך חובד, יש לי בחילות, ובערך הרבה מה הולך לעשות? שוב פעם להשתכר! מה נסגר?
כתבת של זה.
מה נסגר? אתה לא שוקד, לא לפני ולא אחרי.
אבל זה התמכרות.
ככה זה סמים, ככה זה התמכרות, זאת התמכרות. התמכרות לכל דבר שהוא. הרגל. זו התמכרות.
הרגל זה התמכרות.
כן.
אבל התמכרות זה משהו שאתה רוצה ללכת ממנו.
כל דבר אתה רוצה. אתה מתמכר לדבר מסוים, אתה בחרת בו. ולכן צריך לפני כל דבר לעשות 20 שניות, 30 שניות של מחשבה. אני מרוויח מזה או מפסיד מזה. זה יכאב לי או לא. זה כדאי לי או לא. אל תשכחו מה שאמרנו בתחילת השיעור. כל זה יחסית למה? אני מציב לי מטרות בחיים. אני לא נותן לחיים להפעיל אותי. אני מפעיל אותם לטובתי.
אתה עושה את העניין
תעתים. אני יוצר לי מטרות, ואני לא כל הזמן מגיב למה שהחיים מציבים מולי, אלא אני אקטיבי, אני מציב לחיים אתגרים. ממילא, אני ממשיך לקרוא שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים, כי יודע הוא מי. מי יודע? שימו לב, אני דילגתי בטעות השתי השורות האחרונות, ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועומתו, להכביל עבודתו בתמידות על ליבו בני האדם עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. לא מזמן עכשיו, ממש ביום ראשון, אנחנו היינו ביום השואה והגבורה. מה שעשו הנאצים ועוזריהם ימח שמם ושם זכרם מן העולם יעלם לעד ומי עולמי. אין לכל אשר להם. מה הם עשו? לקחו את כל היהודים ולקחו עוד עמים אחרים שהם תפסו והעבידו אותם בפרך במחנות כפייה. הרעיבו אותם, עינו אותם. למה? כדי שהם לא יחשבו לרגע, כי אם הם יחשבו, הם ימרדו, הם יעשו משהו. ראינו, אומרת בבית גבר, ברגע שאדם פועל, עובד כל הזמן, אין לו זמן לחשוב. ואתם יודעים מה הקטע הכי עצוב בכל הסיפור הזה? יש היום, לא היום כבר, הרבה זמן, זה דבר שנקרא תרבות הפנאי. לאנשים כאילו יש זמן, ואז אתה למלא להם את הזמן. אז אחד הולך לראות סרט, אחד אתם בלמידיה, אחד עם החבר'ה, אחד... רבותיי, מי שעסוק מאוד יש לו המון זמן. מי שלא עושה כלום, יש לו הרבה פנאי. אני מכיר את זה על עצמי. לפני הרבה שנים גיליתי שיש 25 ו-26 ו-27 שעות ביממה.
איך?
לא על השעון, במציאות. שאתה יכול להספיק ב-24 שעות מה שצריך 27. כאשר האדם עסוק, יש לו פנאי. כאשר האדם לא עסוק, מחפש איך למלא חללים ריקים, הוא בא התרבות הזולה של העולם, ומילה הולך אותה בשקיעות. זה יצר הרע. כי הוא לא רוצה שתחשוב, כי מלך הפנאי, לא תעצור, תגיד, רגע, רגע, אוי, מה אני עושה? מה? איך אני פועל? אתה תתחיל לחשוב, תתחיל לחשוב, תתחיל לבקר, תתחיל לבדוק את עצמך. אופס, רגע, אתה בורח לו. אתה מתפספס לו. הוא לא רוצה. לכן הוא מעסיק אותך. מעסיק אותך העיקר שלא תחשוב.
זה עוזר.
זה עוזר, תראה.
כל פעם שאתה עסוק במשהו, אז זה גורם לך...
לכן, רבותיי, אומר הלאה, רבנו הרמח"ל, הזמן שלנו מסתיים, אני רוצה לרוץ. אומר רבנו הרמח"ל, והיינו, אולי זה מה שבאמת אחת מתאכולות היצר הרע, ועורמתו להכביד עבודתו בתמידות על לבות בני האדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל ואיזה דרך הם הולכים, אלא הכל יהיה בספונטניות, מה שהיה הוא שיהיה, מה שיהיה הוא שיהיה, ואין חדש תחת השמש. הכל אני אעשה אותו דבר, אתמול הייתי ככה, שלשום הייתי ככה, לפני שנה הייתי ככה, ועוד 20 שנה אני אהיה ככה, ואדם יכול להגיע לגיל 70 ולהגיד, רגע, פתאום יהיה לו פנאי. כבר לא יכול ללכת כל מקום, קשה לו, אז הוא יושב בקופת חולים, לא הרבה זמן לחשוב. ואז הוא מתעכב ואומר, אוי, פספסתי את החיים, מה עשיתי? כבר חמוד, אי אפשר לתקן כבר, או מאוד קשה כבר לתקן מה שאתה עשית לפני 30-40 שנה.
איזה
הצעה נחמדה. זה נורא מהיום. ואדם יכול לחיות שבועות, חודשים, שנים, עשרות שנים, ופתאום להבין שמה, שהוא פספס את החיים. ממה זה נובע? אין זהירות, אין שיקול דעת לפני ואין בדיקה אחרי. הכל ממשיך אותו דבר. גלגל סובב בעולם, אתה מתעובב, 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 סביב עצמך כל הזמן. אותם סיפורים, אותם תירוצים, אותם בחיות, אותם... סליחה, מה נסגר? אתה לא בובה, תפעיל את החיים, לא שיפעילו אותך, לא שהמציאות היא זאת שתענע אותך, תשחק איתך.
תשנה את המציאות.
תבדוק, חשב מסלול מחדש, כל הזמן, בפרט אם כבר לא חישבת מסלול מחדש ונתקעת במשאית כי חשבת שזה אופנועים. אז אחרי אתה יוצא מבית החולים...
ואני, יותר מה נתקע.
פעם הבאה שאתה רואה שתי פלסים, אתה תרוא באמצע?
לא.
ודאי שלא, אתה מה אתה עושה בעוד פעם? כלומר, יש לך צרה, כבר נכנסת לצרה. אז תלמד ממנה. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, זה דבר יפה, אבל יש דבר יותר גדול. אין חכם כבעל ניסיון. כבר אתה בעצמך מנוסה. כמה כאבים מכאובי הנפש והגוף קיבלת בחייך בגלל שפעלת לפי הדרך הזו שאתה רגיל בה. אז למה אתה ממשיך? עובר הרמח"ל, זה עצת היצר. היצר זה אנחנו, כן? לא לשכוח. זה לא איזה מישהו מבחוץ. זה בתוכנו.
יצר זה הרמח"ל.
עובר הרמח"ל שהיה מתכוון, זה הרעיון שקרא את זה מביא אור החיים. אור החיים פה מביא את הדברים הללו, הרב חיים משתמש בדעתו של אור החיים, שפרעה אומר, תכבד העבודה לאנשים, ולשעו בדרכי שקר, מבחינת פרעה. דברי שקר. זה מבחינת פרעה. משה ואהרן באים, ואומרים לעם, אנחנו יוצאים, מה כולם אומרים? וואי, השתחררו, סמכו, או, רוצים פתאום, הקלות פה, הקלות שם, מה אומר פרעה? יש לו יותר מדי זמן לחשוב. ניקח להם את הזמן לחשוב. ניקח להם את הזמן לחשוב, גמרנו. סגרנו את הבסטה, הם לא יחשבו, ימשיכו לעבוד, רגיל מהבוקר עד הערב. הבן אדם שמעירים אותו בארבע בבוקר לעשות תבן, והוא חוזר הביתה אחרי יום עבודה לשלם בשמש, בשעה כבר חושך, מה יש לו בראש?
לישון.
אוכל ולישון, מה, עכשיו הוא יתחיל לחשוב, לערער, אני בצדק, לא בצדק, זה טוב, לא טוב. זהו, ככה עשו כל הדיקטטורים בעולם. מפרעה והלאה. סטלין, היטלר, כולם, חניבל, כל מי שהיה דיקטטור לקח את האנשים והביט אותם בפרך מהבוקר עד היום. שלא יהיה להם זמן לחשוב.
הרב, למה תמיד סוג של דפקו אותנו תמיד? במצרים, בשואה, בכל מקום.
השאלה טובה מאוד, אבל לא לשנו עליהם. לכן, אומר הרמח"ל, כן יעצת היצר הרע ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא הוא מלומד בערמימות. אי אפשר למלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. כלומר, הצלתו של פרעו, אנחנו כל כך כועסים על פרעו. אמרת, עכשיו דפקו אותנו, הנה, דופקים אותנו פרעו. אתה פרעו של עצמך! אנחנו פרעו של עצמנו! אנחנו מזיקים לעצמנו באותה דרך. העיקר לא להתפנות לחשוב על מה שבאמת נכון ומה שבאמת צריך לברוח ממנו. כי הוא מסוכן לנו, כי הוא מזיק לנו, כי הוא מפריע לנו, כי הוא פוגע בנו. לכן, מה שמביא בהמשך, אנחנו טיק טיק החנאות נסיים, הוא מה שהנביא צובח ואומר, זה הנביא חגי. שימו לבבכם על דרככם. ושלמה אמר בחוכמתו, זה בספר משנה פרק ו', אומר לנו שלמה המלך, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לעפעפיך, הנצל כצבי מיד. צבי עכשיו הולכים ללכוד אותו, הוא מנסה לברוח בכל כוחו. אני בטוח שראיתם סרטונים של National Geographic, כשבעלי חיים טורפים רודים אחרי בעלי חיים אחרים, והם עושים כל מאמץ שיש ביכולתם לברוח. נכון, לא תמיד זה מצליח.
עכשיו צריך
לראות אבל יש כאלה שמצליחים. אבל הבעל חיים הזה לא אומר, טוב, אני יודע שאני ארוחת הבוקר של האריה, הוא רואה את האריה, הנביאות רצות אליו, אז הוא ככה שם רגל לרגל ואומר להם, בבקשה. או שהוא יורד על הרצפה מחכה. הוא בורח! הוא עושה הכל נגד כל הסיכונים. הוא ינסה צבי אחד כזה להילחם בארבע לביאות. אין לו צ'אנס. אבל הוא לא יוותר עד הרגע האחרון.
יש כזה כלב.
לא מבטאים. ולכן ממשיך הרמח"ל ואומר, זה מה שאומר לנו שלמה המלך, אל תישן, אל תרדם בעמידה, תנצל כמו צבי. אתה לא מבין שאתה במרדף מסוכן, רודפים אחריך להשמיד אותך, התאוות, היצרים, הרצונות שלך, המעשים שלך, תבדוק אותם. צריכים לדעת, גם במלחמה, אתם לא נלחמתם, ואני לא יודע, אני מאחל לכם לא ללחמו, אני לא יכול להבטיח. אבל גם במלחמה לא רצים כל הזמן קדימה. עוצרים, לפעמים אתה נשכב, לפעמים אתה מתחבא, אתה לא רץ מול האש. גם במלחמה. צריך לבדוק. החיים שלנו בידינו, ואנחנו מסכנים אותם יום-יום, אם לא ברמה הפיזית-גופנית, ברמה הנפשית. למה רק צריכים לשלם עוד תועפות לפסיכולוגים? שהוציאו אותך מהטראומה שאתה עשית לעצמך. אל תיכנס לטראומה. בשביל מה לך? עוד אחר כך יתקעו לי, יתקעו עליי בפסיכולוגים שהרסתי להם את הפרנסה. הם חיים על זה שאנחנו כאלה.
פסיכולוג צריך פסיכולוג.
לכן, חכמינו ז"ל אמרו, וזו גמרא מפורשת במסכת מועד קטן דף ה', אומרת הגמרא, כל אשם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? שומה, בדיקה, כמה שווה. יש מושג, מקצוע כזה שנקרא שמאי. כל מי שבודק את שווי ענייניו בעולם הזה, בכל דרכיו. לכן אדם צריך להגיע כל רגע ורגע למצב שהוא בודק את דרכיו. הוא פשוט, הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, שאפילו אם מפקח האדם על עצמו, בסדר, הסכמתי, קיבלתי לעצמי מהיום לפקח. הפיקוח מתי הוא, לפני או אחרי?
לפני.
אחרי. לפני זה אנחנו קודם כל, מה? שימו לב, בהתחלה בהתחלה. מתבונן. שיקול דעת. הפיקוח הוא אחר המעשה. אין בכוחו להינצל, אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו. כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר הכתוב, צופה רשע על הצדיק ומבקש להמיתו, והשם לא יעזבנו בידו. כלומר, אם האדם יפעל את פעולתו, האדם יפקח על מעשיו ויהיה לו סייעתא דשמיא. לבד באמת קשה. אבל למה שיהיה לך סייעתא דשמיא אם אתה לא עושה כלום? אדם פועל, אבל הוא כבר עוזר. אבל אם אתה לא עושה כלום, למה שיעזרו לך לא לעשות כלום? אתה תבוא לבנק, יש היום כזה הלוואות לעסקים קטנים. שלום, אני רוצה לפתוח עסק, ואני רוצה לדעת עם כמה הלוואה אני יכול לקבל. טוב, שבא לך פקיד, בוא לבנק, חייכן, זה התפקיד שלו, הוא נותן הלוואות לעסקים קטנים. טוב, מה העסק שלך, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, אני רוצה לשבת על כיסא, וזהו. הוא ייתן לך הלוואה? כלומר, כאשר אתה נפתח עסק אמיתי, אז אני יכול לעזור לך, אבל אם אתה רוצה לשבת בשמש, מה אני צריך לתת לך הלוואה לזה? לכן, אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מיצר הרע. אבל אם אינו מפקח, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? אם לך לא אכפת מעצמך, למה לי צריך להיות אכפת ממך? אם אתה עושה רע לעצמך, מה אתה רוצה ממני? אומר הרמח"ל, והוא מעניין מה שאמרו רבותינו ז"ל, זה גמרא מסכת ברכות דף ל"ג. אומרת הגמרא, כל מי שאין בו דעה, זה לא נעים להגיד, אבל זו גמרא מפורשת, אסור לרחם עליו. אדם שיש לו שכל והוא לא משתמש בו לטובתו, אלא לרעתו, אתה לא מרחם עליו, הוא לא מרחם על עצמו. אתה יכול להתפלל עליו, כן. אבל לרחם עליו? אדם הולך ולוקח סמים. אל תרחם עליו. הוא יודע שזה מזיק לו. לא, כן, חוקרים, בידוע שזה מזיק. תצליח לישר. ראית פעם בהמה הולכת להסניף? ראית פעם בהמה הולכת להסריק? זה לא טבעי! זה לא נורמלי! זה לא רגיל! הייתם פעם בהמה הולכת עם החבר'ה לנהר לשתות יין, לשבת על ידי וויסקי או משהו? לא! זה לא נורמלי! זה לא טבעי! זה לא בריא! מה לך בזה? אתה רואה אחד כזה שעושה, אל תרחם עליו, תתפלל עליו. הוא לא מרחם על עצמו!
איך?
לא אמר לי שתלך על ארבע, גם לא ביקשתי להתפלל זנב. אבל אנחנו עושים השוואה הגיונית בין הטבע.
אתה לא עושים מה שלא טוב.
לא, הטבעי, הטבעי. הנה, בטבע, הטבעי, הדבר הרגיל, הספונטני, הטבעי. זה לא טבעי. אם בן אדם היה בטבעי צריך את זה, אז היה חלק ממרכיבי המזון במחיה של אדם, תינוק היה נולד, והם נותנים לו, הכל ברור היה שם בחלב אימו, מריחואנה, לא יודע. או איזה קוסיציה, לא יודע. זה לא טבעי. זה לא נורמלי. אז אחר כך אתה רואה אחד כזה שאתה מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר איתו, מדבר איתו, מספיק? הוא לא מרחם על עצמו. אומרת הגמרא, אל תרחם עליו, תתפלל עליו. לא מדובר לא לעזור לו. לא לבלבל, לעזור לו אם צריך כן, אבל אל תרחם, שזה לא מצד ראש, זה מסכן הוא. הוא לא מסכן! הוא לא מסכן, יש. כשלומדים משפטים, יש איזה קטע כזה שנקרא אחריות האדם, הנפגע. כן? כלומר, אם אתה עשית פעולה מסוימת וקרה כתוצאה מזה משהו הרבה יותר גדול, לך יש חלק בנזק, כי בסכל אתה מבין שזה מה שקורה. עכשיו, דוגמה, אדם נוהג בשכרות, עשה תאונה, הרג אנשים או פצע אנשים, או לא יודע, או פצע את עצמו. הוא מגיע לבית המשפט, מאשימים אותו, הוא לא יכול לטעון, אני הייתי שיכור. ששתית, ידעת שאסור לך לנהוג, שאתה שותה, כן, אמרנו. זה שאחר כך היית שיכור ונהגת, זה כבר לא מעניין אותי. יש לך אחריות על העניין. אתה חלק בצכת שהיית, הבנת? כן, גמרנו. כבר אסור לרחם עליך. לעזור לך בסדר, אני אעזור לך. אבל לרחם, זה לא צריך לבוא במקום של רחמים, זה צריך לבוא במקום של לעזור. לכן הגמרא אומרת, אנחנו כבר מסיימים. והוא מה שאמרו בשורה האחרונה. אם אין אני נימי. כלומר, קודם כל אדם צריך להיות זהיר. וזהיר, כמו שאמרנו, לא אומר לקפוא. זהיר זה אומר לעשות הכל. לפעול בחיים, כמובן על פי מה שמותר, ובבדיקה מתמדת לפני העשייה, שבריר של שנייה, 20 שניות, חצי דקה, האם זה נכון מה שאני רוצה לעשות? ואחרי שכבר עשית, יש גם תוצאות. לבדוק האם הגעתי למה שרציתי, האם זאת הייתה המטרה שלי, האם לכאן שאפתי. אם כאב לך מזה, הפסדת מזה, נגרמו לך צרות מזה, אל תחזור על זה. זה כל כך הגיוני. לא מדובר על תורה, לא מדובר על מצוות, על חיים של בן אדם. ובוודאי כאן, קורה במצוות. אבל הרמח"ל מדבר פה על בילת הזהירות באופן כללי. תלך לטייל במדבר, אבל אל תצא למדבר יהודה מהישיבה בין הזמן עם בקבוק של חצי ליטר. כי אתה תתייבש ואתה עלול למות. בחג הפסח האחרון בכל המועד הייתי עם המשפחה שלי בנחל דוד, נחל ארוגות, במדבר יהודה. על ידינו נחל לא רחוק משם. יהודי מת בנחל מהתייבשות.
תודה
רבה. כן, נחל בנחל, הוא מת שם. הוא התייבש, הלך עם חבר שלו. זה לא היה מספיק מים. הרב, עכשיו, פסח האחרון.
מה
עשיתם? אנחנו כלום, לא ידענו. היינו במקום אחר. כשיצאנו משבנים לרחבים, ראינו את המסוק של מד"א. הוא הוצא מן הנחל על ידי מסוק, ולא היה בחיים כבר. כשיוצאים לטייל, כשיוצאים, תצא לטייל. כן, אני יצאתי במשפחה, משפחה מורחבת, היו שם תינוקות, בני שנתיים.
הוא דבר
שהוא התייבש. תינוקות בני שנתיים. לקחנו אותם הממסעים. על אגב, כולם חזרו הביתה בשלום. כי כל אחד לא עלה על הרכב הבית מפני שהיה איזה 3-4 ליטר מים עליו. וכל רכב עוד 2-3 שישיות מים. מה זה הדבר הזה? אתה הולך לטייל, תטייל. תבוא עם הציוד המתאים. לא הולכים כי בא לי ספונטנית ללכת. בשביל טעויות קטנות כאלה, מי אדם עושה לי? שיקולי דת שאנחנו לא עושים, אנחנו יכולים להביא את עצמנו עד כדי סכנת חיים ממש. אז בסכנת חיים ממש, רוב האנשים נזהרים. אבל במכות קטנות של החיים, שלאט לאט מכופפות לך את הכנף, אנשים לא אכפת להם, לא שמים לב. ילדי כפות, ככה אומרים החבר'ה, לא? קבלו עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה. ממשיכים, 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 ממשיכים. הלו, סליחה. אומר הרמח"ל, שימו לב, צריך להתבונן לפני וצריך לבדוק אחרי. אחרי. יש לי בן עכשיו עושה את שביל ישראל. השביל יצא מאיס רוחן של פסח, התחיל, אז הוא עשה רשימה, העמיס עליו תרמיד 60 קילו. השבוע הוא בא לפה לישיבה, היה צריך לעשות להגיע לעיר, בירושלים, לטפל בשיניים שלו, על אותו. הוא הפסיק, חזר, עלה לירושלים. אמר לי, אבא, הבאתי לך שק, כן? מלא דברים שאני לא צריך אותם! החזיר לי שק שהיה מלא בקר את זה בבקשה הביתה. הוא אומר, אני סוחב את זה על הגב, זה קורע אותי המשקל. הרי זה לא שאתה בא לטיול, ועד בערב יש מקום, מניחים את כל הציוד, אתה הולך עם מים ובאפלו. הוא אין לו שום דבר, הכל בשטח, הוא לוקח את הכל עליו, הכל בכל מכל כל.
כמה זה שביל?
אומר, מה, בין 40 קילו ל-60 קילו יש הבדל. זה מאילת עד ראש הנקרה, כל הארץ.
מה?
כן, ברגל.
לא
חשבתי את זה
ישר.
זה לא ישר. זאת אומרת, בערבים, עולים, עולים. אתם מבינים? אדם צריך לשקול את מעשה, הוא עשה שיקול דעת, שהוא צריך את זה, טוב, טעה, בסדר, אז שרה ימים הוא סחב 60 קילו על הגב, אבל ברגע הראשון שהוא אמר, זהו, אני לא, אני יכול לצאת, יצא והוריד 20 קילו, אז לא צריך את זה. זה הלפני וזה אחרי, מותר לטעות בשיקול דעת. אז בסדר, התקופה מסוימת לא נעים, אבל אתה לא חוזר על זה יותר. אתה מפסיק. זה אדם זהיר. אדם זהיר זה לא אדם פחדן. אדם זהיר זה לא אדם כופה במקומו. אדם זהיר זה אדם הכי טבעי שיש. הכי נורמלי שיש. כשתגיד לאנשים להיות זהירים, מה אומרים לך? עזוב, תהיה ספונטני, לך על זה, שני פנסים לפניך בלילה, לך תדע, שני אופנועים או מסעים, תעבור באמצע! עברת שני אופנועים, לא! הבן יגיד עליך קדיש, לא נוח. ככה בודקים דברים בחיים?
לא.
לא בודקים.
אוי!
אז זה הפרק הראשון, ולעד השם בפרק הבא, הרמח"ל ימשיך להסביר לנו בביאור חלקי הזהירות, כדי שנדבר באמת איך נזהרים. כל טוב.